שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כף במסכת סנהדרין באתר sinai.org.il. השיעור היום יהיה רבע שעה ואנחנו מתחילים במשנה. לפני שנראה את המשנה ולפני שנזכיר מה ראינו בדפים האחרונים, אנחנו נעשה סקירה מהירה ושטחית של שלושת הפרקים הראשונים בספר שמואל ב'. זה יעזור לנו להבין את המשנה ואת הסוגיות הראשונות בגמרא. ספר שמואל א' מסתיים בזה ששאול חצי מתאבד, חצי נהרג במלחמה, ואז בפרק א' בשמואל ב' מגיע נער המלכי לדוד ואומר שהוא זה שהרג את שאול לפי בקשת שאול. דוד הורג את הנער ומספיד את שאול ואת יונתן שגם הוא נהרג באותה מלחמה, ואז על פי תשובה של הנביא דוד עולה לחברון יחד עם אנשים שלו, ושם שבט יהודה מושך אותו למלך על יהודה. בינתיים בבנימין אבנר בן נר, שר הצבא של שאול, מושך למלך על כל ישראל את איש בושת הבן של שאול. אחר כך מסופר על איזשהו קרב מקומי שהיה בין אבנר בן נר עם חיילים שלו שהם ישראל לבין יואב בן צרויה שהוא שר הצבא של דוד וחיילים שלו, וכתוב שם שתוך כדי הקרב עשאל שהוא אח של יואב בן צרויה רודף אחרי אבנר בן נר, ואבנר בן נר אומר לעשאל שיפסיק לרדוף אחריו כי הוא לא רוצה להרוג אותו, אבל עשאל ממשיך לרדוף אחריו ואבנר בן נר ממש בלית ברירה הורג את עשאל. בעקבות זה יואב בן צרויה והאח שנשאר לו אבישי רודפים אחרי אבנר והחיילים שלו, ואבנר קורא להפסקת אש, ובאמת יש הפסקת אש כשמתו הרבה יותר למחנה של אבנר מאשר למחנה של יואב בן צרויה. פרק ג' מתחיל בזה שדוד בחברון ויש לו שישה בנים משש נשים שונות, שעוד מעט נראה מהם בגמרא, ועדיין יש לחימה בין מחנה יהודה למחנה ישראל, כשמחנה ישראל הולכים ומדלדלים ומחנה יהודה מתחזקים, ויום אחד איש בושת שהוא כרגע המלך בישראל חושד באבנר בן נר שהוא בעל הפילגיה של שאול. אבנר מאוד נפגע מזה ואומר שעכשיו הוא יעביר את כל המלכות לדוד. ואז אבנר שולח שליחים לדוד בבקשה לעשות שלום, ואומר שהוא יביא אליו את כל ישראל שימליכו אותו למלך, ודוד מסכים, הוא רק מתנה תנאי שיחזירו לו את אשתו מיכל, שהיא ניתנה לפלטי בן לייש. זה מה שראינו בדף של אתמול. הבעיה היא שיואב בן צרויה לא עודכן לגבי חוזה השלום הזה שעוד מעט יהיה עם אבנר. ואז יום אחד אחרי שאבנר חוזר מפגישה בחברון, כשהם סגרו סופית את עסקת השלום ביניהם, יואב שומע שאבנר היה והוא חושב שאבנר רק רוצה לרגל ושזה הכל תכסיס, אז הוא קורא חזרה לאבנר בלי שדוד יודע, ושם בחברון יואב הורג את אבנר, וכתוב שם שרמית את עשאל אחיהם בגבעון. כלומר, מפורש שהוא עושה את זה גם כנקמה על זה שאבנר הרג את אח של יואב עשאל. וכשדוד שומע על מה שקרה, הוא מיד אומר שזה לא היה קשור אליו, והוא קורא את בגדיו, והולך אחרי המיטה בלוויה, עוד מעט נדבר על זה. אחרי זה אומר קינה על אבנר, עוד מעט נראה איזה קינה, והפרק מסתיים בזה שכולם הבינו שזה לא דוד אמר ליואב להרוג את אבנר. אז זה הסיפור, ועכשיו נתחיל בלימוד המשנה. במשנה הראשונה בפרק בדף י"ח השווינו בין כהן גדול לבין המלך לגבי שני תחומים. תחום ראשון, האם דנים אותם והאם הם דנים אחרים, ותחום שני, האם הם חולצים והאם אפשר להתחתן עם אנשים שלהם. התחום השלישי שהוזכר במשנה זה ניחום אבלים. במשנה בי"ח בינתיים ראינו רק לגבי כהן גדול, שאמרנו שלפי רבי מאיר הוא יכול לצאת ללוויה רק הוא צריך להיות רחוק מכולם, ולפי רבי יהודה אפילו את זה הוא לא יכול לעשות. היום במשנה בדף כף נראה מה הדין של מלך. אז גם כאן יש מחלוקת בין תנא קמא לרבי יהודה, כשגם כאן רבי יהודה הוא המקל, כמו שהוא הקל בשאר הדינים של המלך שראינו, כמו שהוא הקל בשארנו. אז מה המחלוקת? תנא קמא אומר שהוא לא יוצא בכלל מהארמון שלו, כלומר הוא לא מלווה בכלל את המת, כי זה לא מכובד שהעם יראה את המלך כשהוא עצוב. לעומת זאת רבי יהודה אומר שמותר לו, כמו שראינו שדוד ליווה את מיטתו של אבנר. אבל עונה על זה תנא קמא, אי אפשר ללמוד משם, בדרך כלל למלך אסור לו ללוות את המת. שם בדוד הייתה סיבה מיוחדת שהוא היה צריך לפייס את העם, כלומר להרגיע ולשכנע אותם שזה לא דוד אמר ליואב להרוג את אבנר. אז זה המשנה, ועכשיו בגמרא עד הרבע התחתון של עמוד א', יש עוד כמה סיפורים שעולים אותו סיפור של דוד, יואב ואבנר בן נר. אז דבר ראשון, הגמרא מביאה מחלוקת איך מלווים את המת. האם הנשים מקדימה והגברים מאחורה? האם הגברים מקדימה והנשים מאחורה? ככה גברים לא יסתכלו בנשים. או שדווקא הנשים מקדימה, יש ראשונים שמסבירים את זה בגלל שהאישה היא זאת שהביאה את המיטה לעולם. אז תנא קמא אומר שהגברים מקדימה ורבי יהודה אומר שהנשים מקדימה. מאיפה רבי יהודה לומד את זה? מהסיפור של דוד. הרי כתוב שדוד ליווה את המת אחרי המיטה, ומן הסתם דוד לא הלך עם הנשים אלא עם הגברים. אז כנראה שהגברים היו מאחורי המיטה והנשים היו מקדימה. אז זה דעת רבי יהודה, אבל תנא קמא עונה לו, אי אפשר ללמוד משם. כמו שכבר אמרנו, דוד היה צריך לפייס את העם, אבל תנא קמא אומר לו, משם אי אפשר ללמוד, כי כמו שכבר אמרנו, דוד היה צריך לשכנע את העם שזה לא בגללו שאבנר נהרג. ולכן יכול להיות ששם באמת הגברים היו מקדימה והנשים היו מאחורה, ובכל זאת דוד הלך גם מאחורה, כי הוא היה צריך לשכנע גם את הגברים וגם את הנשים שלא הוא ציווה להרוג את אבנר, ושהוא באמת מצטער על מה שקרה. ועכשיו בשורה השנייה, בשורות הרחבות, דורש רבה שכשכתוב שהעם בא להברות את דוד, כלומר לתת לו סעודת אבלים, אז קוראים את זה להברות, אבל רבה אומר שהכתיב זה עם כף, כלומר להחרות, מלשון נחרות. כלומר בהתחלה העם רצה להרוג את דוד כי חשבו שהוא זה שציווה להרוג את אבנר, אבל אחרי זה הם הבינו שדוד באמת מצטער על מה שקרה, אז הם באו להברות אותו ולא להחרות אותו. ועכשיו, בשורה השלישית בשורות הרחבות, שואל רב יהודה בשם רב, למה משמיים באמת הגיע לאבנר למות? מה הוא עשה? הרי זה שהוא הרג את הסאל, זה היה בלית ברירה, הוא לא רצה להרוג אותו. אז אמנם אולי בגלל זה יואב הרג אותו, אבל למה משמיים הגיע לו למות? אז בזה יש שתי דעות בגמרא. רב יהודה בשם רב אומר שזה בגלל שהוא לא מיכה בשאול לא להרוג את נוב. כששאול הרג את אנשי נוב עיר הכהנים, אחרי שהם נתנו לדוד לחם ונשק. לעומת זאת, רב יצחק אומר שאבנר דווקא כן ניסה לעצור את שאול, אבל שאול לא הקשיב לו. אז למה הגיע לאבנר להנש? כי כמו שסיפרנו, אבנר המליך את איש בושת על ישראל. ואם הוא לא היה עושה את זה, אז כבר אז היו ממליכים את דוד לא רק על יהודה, אלא גם על ישראל. ויוצא שבגלל אבנר המלכות השלמה של דוד התעכבה. בכמה התעכבה, הגמרא כאן אומרת 2.5 שנים, למרות שאיש בושת עצמו מלך רק 2 שנים, אבל מסבירה שהיה עוד 0.5 שנה בין המלכות של איש בושת לבין המלכה של דוד על כל ישראל, וגם אותה 0.5 שנה היא באשמת אבנר. וזה סיימנו את הסיפורים על דוד, אנחנו בערך ברבע התחתון של עמוד א', אנחנו ממשיכים לבאר את המשנה. הנושא הבא במשנה זה איך עושים ניחום אבלים למלך, כששוב המשנה בעצם משווה את זה עם כהן גדול. אז במשנה הקודמת לגבי כהן גדול ראינו שהוא לא יושב כמו כל האבלים על הקרקע, אלא יושב על ספסל נמוך. לעומת זאת המשנה כאן לגבי המלך אומרת שהוא אפילו לא יושב על ספסל נמוך, אלא יושב על דרגש. אז ברור לנו שדרגש זה משהו שהוא יותר גבוה מספסל נמוך. אבל מה זה בדיוק דרגש? בזה הגמרא מביאה שתי שיטות. שיטה ראשונה אומרת שזה בעצם מיטה רגילה לגמרי, בזמנם היו יושבים על מיטות, ומה מיוחד באותה מיטה שקוראים לה דרגש? כי לא משתמשים בה ביום יום, אלא שמים אותה בבית כסוג של סגולה למזל טוב. זה השיטה של אולה, כששוב יוצא שזה בעצם מיטה רגילה לגמרי, ועל זה הגמרא עכשיו תקשה 3 קושיות, קושייה אחת מסברה ועוד 2 קושיות מברייתא אחת. הקושייה מסברה היא מילא אתה אומר שכהן גדול לא יושב על הקרקע כמו אבלים רגילים. אבל לומר שדווקא כשהוא אבל פתאום הוא יושב על מיטה מיוחדת, מה ההיגיון? אבל עונה הגמרא, זה לא כל כך מפתיע, הרי גם אבל רגיל ביום יום אף אחד לא מביא לו אוכל, ופתאום כשהוא אבל מכינים לו סעודת הבראה, אז זה לא מפתיע שהכהן הגדול יושב על מיטה מיוחדת דווקא כשהוא אבל. אז זה הקושייה מסברה, אבל עכשיו נראה 2 קושיות מברייתא אחת. יש דין שאבל רגיל צריך לכפות, כלומר להפוך את כל המיטות בבית. עכשיו יש ברייתא שמביאה מחלוקת האם הוא גם צריך לכפות דרגש. תנא קמא אומר שהוא לא צריך לכפות ורשב"ג אומר שהוא כן צריך. אז הקושייה הראשונה מדעת תנא קמא, הרי אם אתה אומר שדרגש זה מיטה רגילה, אז מה פתאום הוא לא צריך לכפות את הדרגש? הרי זה מיטה רגילה. אלא כנראה שלפחות לפי תנא קמא, דרגש זה לא מיטה רגילה. אבל דוחה הגמרא, הדין הזה שאבל צריך להפוך את כל המיטות בבית, זה דווקא מיטות שמשתמשים בהם בשביל לשבת או לשכב עליהם. אבל אם יש מיטות שהם לא משמשים לזה, אז לא צריך להפוך אותם. הראיה שמיטה שמשמשת כסוג של מחסן, אז אותה לא צריך להפוך. אז אותו דבר, הדרגש הזה שלא משתמשים בו בשביל לשבת או לשכב, אז גם אותו לא צריך להפוך, ולכן זה לא קשה על מה שאול אמר שדרגש זה מיטה רגילה. אז זה הקושיה מדעת הנקמה, אבל עכשיו הגמרא מביאה הקושיה מדעת רשב"ג. רשב"ג אומר שגם את הדרגש צריך לכפות, אבל הוא נותן שיטה מיוחדת, אתה לא צריך להפוך את הדרגש ממש, כמו מיטה רגילה, אלא רק תתיר את הלולאות של הדרגש, ואז האמצע של הדרגש ייפול למטה לקרקע, וזה נחשב שהפכת את הדרגש. עכשיו אומרת הגמרא, על מה מדובר כאן? הרי במיטה רגילה אין בכלל לולאות. אלה חייבים לומר שדרגש הזה הוא לא מיטה רגילה. אז בזה דחינו את השיטה של אולה, ועכשיו 2 שורות מלמטה נראה את השיטה של רבין בשם ההוא מרבנן. הוא אומר שדרגש זה סוג של מיטה צבאית בימינו. כלומר יש מסגרת ויש איזשהו משטח של בד או אור, ויש לולאות שמחברות את אותו בד עם המסגרת. אז זה דרגש, ואז מובן מה שרשב"ג אמר שלא צריך להפוך את המיטה, אלא מספיק להתיר את אותם לולאות, ואז אותה יריעת בד נופלת לקרקע. בזה הגענו לשורה האחרונה בעמוד א', עכשיו הגמרא מביאה סוגיה מקבילה למה שעכשיו עשינו. כלומר שוב מביאים המוראים שמסבירים מה זה דרגש ומה ההבדל בינו למיטה. אז אומר רב ירמיה בשם רב יוחנן, שבאמת דרגש זה כמו שתיארנו עכשיו, שיש רצועה שהיא מחוברת לאיזושהי מסגרת, רק שהוא סובר שגם מיטה זה בנוי על אותו עיקרון, וההבדל בין דרגש למיטה זה שבדרגש החוטים שיוצאים מאותה עיריית אור אל המסגרת, הם נכנסים לתוך המסגרת עצמה, כלומר יש חורים בתוך המסגרת, ולשם מכניסים את אותם חוטים, לעומת זאת במיטה החוטים עוברים מעל המסגרת. אבל על זה מקשה הגמרא בשורה השנייה בעמוד ב', מזה שהמשנה בכלים אומרת שמתי זה נחשב שסיימו להכין את המיטה ואז היא נחשבת כלי ויכולה לקבל תומה, רק מהשלב שבו משייפים את העץ של המסגרת. אבל אומרת הגמרא, אם אתה מבין שהחוטים של יריית הבד עוברים מעל העץ, אז ממילא לא רואים בכלל את העץ של המסגרת, אז למה השיוף של העץ הוא כל כך חשוב? אלא אומרת הגמרא, מה שרבי יוחנן אמר זה ככה, באמת גם בדרגש וגם במיטה, החוטים הולכים לתוך עובי המסגרת, אלא שבמיטה רגילה החוטים נכנסים לתוך הורים בעובי המסגרת, וקושרים אותם בצד השני של המסגרת. לעומת זאת בדרגש יש לולאות שמחוברות כבר למסגרת, ולכן בדרגש כנראה היה יותר קל לפתוח את הלולאות ולהוציא את היריה מאשר במיטה. ושתי הערות לסיום הסוגיה הזאת, אומר רבי ישוע בן לוי שהלכה כרשבג שגם את הדרגש צריך לקפות, על ידי זה שפותחים את אותם לולאות, ורבי יעקב ברמי אומר שאם יש מיטה שיש לה נקליטים ארוכים, כלומר שהמוטות של רגלי המיטה ממשיכים גם כלפי מעלה, ואז למעלה היה אפשר לשים קילה נגד זבובים, אז במקרה כזה אי אפשר להפוך את המיטה, אז מספיק להעמיד אותה על הצד שלה, ובזה הגענו למשנה בעמוד ב'. המשנה הזאת ממשיכה לעסוק במלך, ופעם היא עוסקת בסמכויות ובזכויות שיש למלך. במשנה הבאה נראה גם את החובות של המלך. אז דבר ראשון, הוא יכול להוציא את העם למלחמת רשות, אבל הוא צריך לזה רשות של הסנהדרין הגדולה, והוא פורץ לעשות לו דרך, נסביר את זה כשנגיע לגמרא על זה, והוא מקבל ראשון את החלק שלו בשלל, גם את זה נסביר יותר בגמרא. עכשיו, הגמרא מתחילה בהערה קצרה למשנה, ואז היא עוברת לנושא יותר רחב, שקשור כמובן למשנה. אז קודם כל אומרת הגמרא, למה המשנה הייתה צריכה לומר שהמלך צריך את אישור הסנהדרין בשביל להוציא למלחמת רשות? הרי למדנו את זה כבר במשנה הראשונה במסכת, כשלמדנו על הסמכויות של הסנהדרין הגדולה. אז עונה הגמרא נכון, באמת אין כאן חידוש נוסף, אבל כיוון שכבר הזכרנו את הדינים של המלך, אז כבר הזכרנו עוד פעם שהוא צריך אישור של הסנהדרין הגדולה. אז זה הערה ראשונה, ועכשיו אנחנו עוברים לנושאים רחבים יותר, הסמכויות של המלך והאם יש מצווה למנות מלך. אז אנחנו מתחילים בנושא של הסמכויות. יש לנו שתי פרשיות בתנ"ך שמדברות על המינוי של מלך. בדברים י"ז הפרשייה באה להגביל את הכוח של המלך, כלומר היא אומרת לא ירבה לו סוסים וכסף ונשים ולא ישיב את העם מצרימה. לעומת זאת בפרק ח' בשמואל א', שמואל דווקא מזהיר את העם מהסמכות הגדולה שיכולה להיות למלך, בזה שהוא יכול לקחת את הבנים ואת הבנות ואת השדות ואת הצון וכולי, ולכן לפי פשט התנ"ך שמואל אומר לא כדאי לכם לבקש מלך, ובכל זאת עם ישראל כן רוצה מלך. אז עכשיו בגמרא נראה ברייתא שהרי שעוסקת בפרשת המלך בשמואל והסיפה בפרשת המלך בדברים. אז הנושא הראשון הוא האם מה ששמואל אמר שהמלך יוכל לעשות לעם ישראל, האם באמת מותר למלך לעשות כך? או שבאמת אסור לו לעשות כך, אלא ששמואל אמר את זה לפי רש"י בשביל לגרום להם שיהיה להם אימה מהמלך, כי יש מצווה לדאוג שיהיה אימה מהמלך, לפי ראשונים אחרים בשביל להפחיד את עם ישראל בשביל שהם ירצו להתחרט מלבקש מלך. אז רבי יוסי בברייתא אומר שמותר למלך לעשות כך, וגם שמואל כמו רבי יוסי, ורבי יהודה אומר שבאמת אסור למלך לנהוג כך, ורב סובר כמו רבי יהודה. אז זה הנושא ברישה, ועכשיו הסיפה של הברייתא עוברת לנושא אחר שקשור לנושא ברישה, האם באמת יש מצווה למנות מלך? אז בפרשת המלך בספר דברים כתוב, כי תבוא לארץ אשר השם אלוקיך נותן לך וירשת וישבת בה, ואמרת שים עלי מלך ככל הגויים, אומרת התורה שום תשים עליך מלך. אז רבי יהודה אומר שיש פה ציווי ממש, שום תשים עליך מלך. לעומת זאת רבי נהוראי אומר שאין מצווה לשים מלך, אלא אם עם ישראל יבקשו מלך, כמו שבאמת בסוף הם ביקשו, אז מותר להם לעשות מלך, בתנאי שהם מקפידים על התנאים שהתורה מפרטת שם. והגמרא מביאה ברייתא הנוספת של רבי אלעזר ברבי יוסי שסוברת כמו רבי יהודה שזה בסדר לבקש מלך, ובאמת הסקנים שבדור שביקשו מלך בימי שמואל עשו כהוגן כי הם רצו מלך שיוכל לשפוט אותם, אלא שימי הארץ קלקלו כי הם רצו מלך בשביל להיות כמו כל העמים. ואנחנו ממש באמצע עמוד ב', מביאה הגמרא ברייתא של רבי יוסי, ומקודם בברייתא זה גם היה בשם רבי יהודה, שיש שלוש מצוות שקשורות אחת בשנייה שבני ישראל נצטוו לקיים כשהם נכנסים לארץ. למנות מלך, להחית את המלך ולבנות את בית המקדש. איך הגענו לזה שזה הסדר של הדברים? אז זה שמינוי מלך קודם להחתת המלך, זה כי כתוב במלחמה של המלך, כי יד על כס יה מלחמה להשם בהמלך מדור דור, כלומר קודם צריך את הכיסא שזה המלכות ורק אז מלחמה להשם בהמלך. ואיך יודעים שרק אחרי המלחמה בהמלך אפשר לבנות את בית המקדש? כי כתוב בדברים י"ב ועברתם את הירדן וישבתם בארץ וכולי, וניח לכם מכל אויביכם מסביב, כולל המלך, ואז והיה המקום אשר יבחר השם אלוקיכם לשכן שמו שם, כלומר רק אז תבנו את בית המקדש. וכך גם בדוד מתעורר הרצון לבנות את בית המקדש רק אחרי שהשם מניח לו מכל אויביו. עכשיו אנחנו ברבע התחתון של העמוד, יש פה מאמר מוסגר כמעט עד סוף העמוד, כיוון שמקודם הזכרנו את כיסא השם ופירשנו שהכוונה היא לכיסא המלך, והגמרא למדה את זה מזה שלגבי שלמה כתוב שהוא ישב על כיסא השם, אז עכשיו הגמרא מביאה דרשה של ריש לקיש, שהוא אומר שזה שכתוב ששלמה ישב על כיסא השם, הכוונה היא שבאמת שלמה בתקופה הטובה שלו מלך לא רק על העולם הזה, על התחתונים, אלא גם על העליונים. אבל ריש לקיש ממשיך ומתאר גם את ההידרדרות של מלכות שלמה, שבהמשך הוא כבר לא מלך על העליונים, אלא רק בעולם הזה, על התחתונים, אבל עדיין הוא מלך על כל העולם כולו, מתפסח ועד עזה. אמנם יש מחלוקת רב ושמואל איך לפרש את זה, האם הם היו בשני קצוות של העולם או שהם היו סמוכים, אבל לפי שניהם הכוונה היא שהוא מלך על כל העולם. בכל אופן, אחר כך המלכות של שלמה הידרדרה עוד, והוא כבר לא מלך על כל העולם, אלא רק על ישראל, אחר כך רק על ירושלים, בהמשך רק על מיטתו, מהרש"א מפרש שהוא עדיין שלט על חייו, אבל בסוף רק על מקלו, כמו שכתוב, זה היה חלקי מכל עמלי. יש מחלוקת רב ושמואל האם הכוונה באמת למקלו, או שהכוונה היא לתליתו. עכשיו יש עוד מחלוקת רב ושמואל האם בהמשך כששלמה חזר למלוך במלכים י"א, האם המלכות שלו חזרה לגדולתה הראשונה או שלא. ובזה הגענו לשורה הרביעית מסוף עמוד ב', נחזור מהר על מה שראינו. ראינו מחלוקת האם מלך יוצא ללוות את המת לפי תנקמה לא, לפי רב יהודה כן, והוא למד את זה מדוד, אבל תנקמה אמר שאי אפשר ללמוד משם. בגמרא ראינו מחלוקת האם הגברים הולכים מאחורי המיטה או שלהפך, וגם פה רב יהודה רצה ללמוד מדוד המלך שהלך מאחורי המיטה, אבל גם כאן תנקמה אמר שאי אפשר ללמוד משם, כי דוד רק רצה לפייס את עם ישראל שידעו שלא הוא אמר להרוג את אבנר. אחרי זה ראינו שני הסברים למה הגיע לאבנר להנש, או כי הוא לא מחה בפני שאול כששאול הרג את אנשי נוביר הכהנים, או כי הוא מליך את איש בושת, ובזה הוא דחה בשנתיים וחצי את המלכות של דוד. אחר כך שוב במשנה אמרנו שכשהמלך אבל הוא לא יושב על ספסל כמו הכהן גדול אלא על דרגש. אולה פירש שדרגש זה מיטה רגילה רק שלא משתמשים בה. הגמרא דחתה את זה ורבין פירש שזה מיטה שמחוברת עם לולאות, ולגבי אדם רגיל שהוא לא מלך לפי תנקמה לא צריך לקפות מיטה כזאת, לפי רשבג צריך על ידי פתיחת הלולאות. אחר כך במשנה בעמוד ב' ראינו את הסמכויות של המלך ביניהם להוציא למלחמת הרשות על ידי האישור של הסנהדרין, ואז ראינו שתי מחלוקות עקרוניות לגבי המלך. דבר ראשון, האם הסמכויות ששמואל מתאר זה דבר שמותר למלך לעשות או שזה רק היה איום? ודבר שני, האם יש מצווה למנות מלך או שזה רק אם עם ישראל מבקש? ולפי השיטה שיש מצווה כזאת ראינו שיש סדר, קודם מלך, אחרי זה מלחמה בעמלק ואחרי זה בניין בית המקדש. ולסיום, ריש לקיש תיאר את ההידרדרות של מלכותו של שלמה, ויש מחלוקת האם בסוף הוא חזר לגדולתו או לא. כל טוב.